Emotions that I stand here tonight in front of you. First of all, I want to thank the Makir Tov to Shalgam for Women, to Rav Goldsmith for allowing us to take this opportunity tonight and to hear Divrei Chizuk in Torah, Le'ilu Nishmas, my brother Yair Elmelech, who passed away about 9 years ago. We're filled with mixed emotions. His Yortzeit is going to be the Shabbos, and one of the very challenging and most difficult part about his passing was that we interacted with him and we spoke to him literally the night before. We lived in Eretz Yisrael. My mom was actually in America at the time, and within 1 minute he had a brain aneurysm. Within 1 minute he left us. So we remember him every day, but certainly during this time period of the year we remember very much what he stood for and who he was as a person. And if I were to put all of our memories and all of our thoughts and feelings and capture it into one word, the word that I would use tonight would be the word chesed. And this is who he was. His name was Yair, and his persona was very much that. Yair in Hebrew means to light. His persona would be, he walked into every single room and he gave a tremendous amount of light. He gave a tremendous amount of simcha to the people who he interacted with. Everything that he did was really about giving to others, making sure that everybody was accounted for. Even professionally, he worked in a bank that the profits of the bank, all the profits basically went to non-profit designations in Eretz Yisrael. So he would go out and he would market different ventures and credit cards, and the way he would market to people, and he would basically say to them, you know, you have two ways. You know, the profits that we make can either go to people's pockets, or the profit that we make for the bank can literally go to other non-profit organizations. And he was very successful in the sense that he didn't make a lot of money, but he was certainly successful in enriching the lives of others through his work. So the Gemara in Masechta Yevamos tells us, Shlosha simanim yesh b'umazeh, describing our beautiful, most amazing nation. And those simanim that we're all familiar with, Rachmanim, Baishanim, and Gomli Chesed. That's who we are. We are people that care. We are filled with traits of the other. We have compassion. We embarrassingly, and we are Gomli Chesed. We give to others. And the obvious question that we have to ask during this time period when we're listening, we're reading through the Torah, and we're going to the second phases of Makos right now. Bnei Yisrael were on the worst level of Tumah, the 49th level of Tumah. And certainly if any of us were ever to reach that level, we would have no Zchuyos. What was the Zchut of Bnei Yisrael that they were able to be led out of Mitzrayim? What was the Zchut that we had Geulat Mitzrayim? So Chazal teaches something amazing. I'm going to read from you for the Tanit Ve'eliyahu Midrash. And he says the following thing. Mitzvah achat hayta behen. There was one mitzvah that Bnei Yisrael had. Ve'hirbu mimena mea mitzvot. And because of this one mitzvah, because of this mitzvah, it was a catalyst to other different types of zchuyos. Umahu a mitzvah achat shaita b'yadam. And what was this mitzvah that they had in their hands? Shenitkatzu kulam ba'aguda achat. They were unified. They became brothers. They were one nation. Vekartu brit sheyasu gmilut chasadim zem ze. That was the mitzvah. One nation understood that the other person, the other, needed help. So among themselves, they unified. They were bonded. And they were Gomli Chesed. And that's who we are as a Jewish nation. And I think that speaks a lot about the persona of my brother. It says the Mishnah to Eliyahu, I'm not going to read the whole thing, but he basically says that because of this mitzvah, because of the care that they had for one another, that it would be, everyone had to reach a certain quota. And basically what would happen, it would be at the end of the day, and certain people finished the quota, and certain people were still working hard. Imagine working hard the whole day. You're slaving, you're working, you're drained. Imagine learning in Shalgam for Women. You get up in the morning, you learn, you're davening, you're learning, you're chavrusa, you're learning chabura, a little bit of food, then you're learning chabura. Imagine that. At the end of a good, solid day here in Shalvin Froman, your wife. How can you not be? You're totally wiped. Now imagine physically all the labor that you're putting in. So at the end of the day, one would think, I need to take a break. I need to sit down. I need a breather. Not Bnei Yisrael. Bnei Yisrael, at the end of the day, instead of taking that break, they would look, who else didn't finish the quota? You didn't finish? I'm coming to help. That's the trait that we have. We are caring, we are compassionate, we are filled with chesed. And who was our leader, who was the goel of Israel? It was Moshe Rabbeinu. And Rashi tells us very, very clearly who Moshe Rabbeinu was. Moshe Rabbeinu lived in the palace of Paro. Everything he had, everything was given to him. Imagine living in a palace, imagine winning the Powerball. Everything you could possibly imagine. What does he do? He looks out the window and he sees the Tsar of Bnei Yisrael. And he could have very, very easily, he could have said, ah, Mele, too bad. And he doesn't do that, and he goes out. Vayar besivlotam, and Rashi says, Eina velibo ra'u, and the Midrash tells us, he was crying. You know why? Because when you feel the other pain of another, from that perspective, you mamish feel it, and it hurts, and you're crying. And that was my brother. My brother was very much a person who was able to see the other person. He was able to empathize with the other. Real empathy. Real empathy means, mamash with Chazal tell us, you have to walk in the other person's shoes. I remember in Yeshiva University, he was very involved with Yachad and Camp Simcha, and I remember the Yachad Shabbaton. And most of the kids from Yachad were coming from Brooklyn, from that area, and there was one kid that was coming from Florida. And of course, you know, when I went to Yachad, you know, at the Shabbaton, I did my thing here. He had called people up, and this guy called him. He says, you know, I'm coming from Florida. I need a place to stay. And his quick response was, yeah, come stay by me. And I'm thinking to myself, you know, I basically shared a room with my brother. And you know what it's like when you're sharing rooms upstairs, right? And I'm thinking, there's two beds. Why is he inviting this Yachad guy? That's what I was thinking. I come into the room, it's 11 o'clock. What do I see? My bed is completely empty. The Yachad individual is sleeping in my brother's bed, and on the floor next to it, a small little blanket, and that's where Yair is. Because that's who he was, because he understood at the moment of time. Am I going to put a Yachad member on the floor? I remember he lived in a house close to one of the shuls, Beth Aaron and Tinek, for those of you who are from that neighborhood. He lived there for a number of years. So he got a call that there was going to be a bar mitzvah in the shul. And the parents who called him basically say, would it be okay with you if the grandparents, who are very, very difficult for them, and they can't really move, the grandfather had some hip surgery, if he just came and stayed by you for one night, we don't really need anything. And his immediate response, of course, I'm not going to be here, the house is yours, do whatever you want. And of course, there's a night, I would get a call, hey, Gil, what's doing? Can I come over for Shabbos? I'm like, tell me why. But even more remarkable, and I didn't know this, we didn't know this at the time, the host family told us, they walked in Friday afternoon, table set up, cakes, cookies, drinks, beautiful sign, thank you so much for coming to my house, please take anything you want. Because that's what a person who's Gomel Chesed does. He understands the need of the other. In Hebrew, the word chas means to have compassion. Chesed is the root of that. It means that I need to be able to have enough compassion to understand the needs of another person. There are a number of stories that I can share with you, and some are more clear to me than others. One of the most inspiring moments that we had in our family, we were sitting Shiva with a number of people that flew in from America to come to visit us. And I was always taken aback. You know, each one of his friends would come up to me and they would share some Divrei Chizuk, and always inevitably they would say, I just want you to know Yair was my best friend. I just want you to know Yair was my best friend. I just want you to... Thinking to myself, what? His best friend. Because when you care so much about another person, and you really love another person, that's what you do. You give. B'zvat Hashem, everybody here, in the years to come, find yourself a partner in life, a spouse, amazing, a Ben Torah, Gomer Chesed, and you'll know what love is all about. Love has nothing to do with taking. Love has everything to do with giving. Because the more you love a person, the more you want to give, the more you want to share. That was Yair. Yair was a lover of people. Yair was a lover of every single individual. It didn't make a difference who you were. I went out to clean his apartment. After we said Shiva, the janitor would come to me. Your brother was an incredible guy. Thinking, I'm sorry for saying this, I'm not being racist, but a Hispanic, Goyish, secular janitor is telling me about my brother, and he sits me down, and he starts to get emotional. Do you know your brother every single morning? Never a day would come when he didn't say hello. I would schlep in things, he would come and help me. That's your brother. The other tenants, they're complaining. Your brother, what a gentleman, what a jewel. When you have that, when your purpose in life is about, not only about yourself, but about sharing and about giving, it certainly leaves an impression. And this is what was taken from us. I'll share with you quickly. When I was visiting, I was recruiting for Boys Yeshiva, some of you may know, and I was in a department, and sometimes I would get bored. So about 9 years ago, laptops were kind of a rarity, had a big monitor, and I noticed the picture behind the monitor, and it was a picture of a little girl, and I said to him, what's this picture? And he quickly like hit it, nothing, I got it, blah, 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 and he would like switch around, get me to think about something else, and of course my mind wandered. And so we get a letter. Was it? I don't know if it's during the Shiva or during the Shoshu. We get a letter or a news article about Yair. Basically, this letter is coming from a family in Williamsburg, Hasidisha family with 9, 10 kids, Baruch Hashem. And the baby that they had, the last child that they had, various types of heart defects. And they posted in where Yair was working, they posted an email, or they posted some sign, anyone who's able to volunteer for a few hours a week, if you can please contact this family. So of course, he contacts the family, because you know, in every community, there's always one person like, that's the person that does chesed. Well, everybody knew to go to him. So he contacts the family, he gets to Columbia University, Presbyterian Hospital, then, first of all, the nurses. The guy walks in, he's hanging out with the nurses, he's talking to the patients, he's going around to... That was Yair. He finds out from this family that there's a young girl, a couple of months, she needs 24-hour supervision. And the parents cannot hire her, they have other kids. And it's very, very hard when you have other kids at home. And they really needed someone to help out. He says to the parents, 3-4 nights a week, I'm here. You don't need to stay behind. I just want to share with you, do you understand what that means? Do you understand that 3-4 nights a week, he would go to work, 7-8 o'clock. After work, he would go to the hospital. He would be in the hospital the entire night. And in the morning, he would go back to work. That's understanding the pain of somebody else. That's the ability to have enough compassion that the pain of others is yours and you literally take it upon yourself. And that is who we are. That is the gift that HaKadosh Baruch Hu gives us. HaKadosh Baruch Hu gives us the ability to understand. He gives us eyes to see and a heart to feel. And we have to ask ourselves many times, what do we use the gifts of Hashem? It's okay to use it for us, but do we also use it for who we are and to be Gomel Chesed? One of the stories that was told at the funeral was told of how he went to visit one of his friends in Manhattan. He gets off the subway. I really like taking the subway in general in New York. I'm a little bit paranoid. I think everyone's going to kill me there, but he didn't have that problem. He gets off the subway, and, you know, certainly I never make eye contact with anybody. And there's a poor guy there, and he's like, money, money. And sure enough, he goes over to him, you know, hands him a dollar, and says, anything else I can get you? So this friend tells us over the story, and he thinks, the guy who's impoverished, thinks that he's making fun of him. So the homeless guy, so he says, yeah, you know, why don't you go out to that 7-Eleven and grab me some ice cream and put some sprinkles on top? And sure enough, what does he do? He goes to the 7-Eleven, gets the guy ice cream, comes over, gives it to him with a smile. What's even more remarkable about the story, that by itself, by the way, forget it. I would never even communicate with someone like that, but think about it. So he goes to the apartment of his friend. And at some point during the night, you know, we needed to exchange money. He opens up his wallet and he begins to laugh. His friend says, "Well, why are you laughing?" He goes, "You don't know what happened today. Get off the subway. I see this homeless guy. And he asked me for a dollar and I gave him a dollar. But I just realized I actually gave him my 50 and it wasn't a dollar." And he's laughing. And he says to his friend, he goes, "You know what? And that guy needed it much more than me." That's what it means to be Gomel Chesed. It means that even if I lose something, even if I gave something, I wasn't aware of it. To have a perspective of life. Do I have what I have? Does somebody else have what they need, what they have? And to be able to be moser nefesh in that way, to give over. Wanna tell you all, Shalom Ubracha, Rav. Anachnu, ze zechut gdola shelanu, shelrosh yeshiva, Rav Jacobson, yavir shiur hayom ba'erev, lilul nishmat ha'ach shel Yair, shenachnu achshav hakdamnu bekama milim, ledaver alav, ledaver al tchunot shelo, ve'al tchunat ha'chesed shelo. ובמשך השנה הזאת, בחודשים עכשיו שעברו, באמת התגלה שאנחנו קצת יותר קרובים ממה שחשבנו, כי הבכור שלנו לומד בישיבה מצפה יריחו, שהרב שלו, הבכור של ראש ישיבה, רב יעקובסון גם כן, אז באמת זו זכות שלנו מאוד שהראש ישיבה הגיע ושיחזק אותנו בדברי תורה. תודה, תודה רבה.
באמת, שלום לכולם. השיעור באמת יהיה לעילוי נשמת יאיר בן רבי חיים ויפה. אני לא הכרתי אותו, אבל שמעתי שבין יתר הדברים התבלט מאוד במידת הצדקה והחסד, ולכן אני אקדיש את השיעור לעניין מידת החסד. ויהיו הדברים לעילוי נשמתו. ובאמת כשאנחנו תמיד מדברים לעילוי נשמה, עיקר עילוי הנשמה זה כשאנחנו לוקחים דברים לעצמנו וממשיכים בדרך, ואז בזכותו ובזכות המעשים שלו שנמשכים כאן בארץ, הוא ממשיך לחיות, כי אנחנו עושים גם כן וממשיכים בדרך. זה עיקר הדבר. חז"ל אומרים שהתורה פותחת בגמילות חסדים ומסיימת בגמילות חסדים. ובאמת, החפץ חיים שיש לו ספר, אנחנו נזכיר הרבה פעמים בשיעור הזה את החפץ חיים, גם נספר עליו כמה סיפורים. החפץ חיים שיש לו ספר שלם שנקרא אהבת חסד, בהקדמה שלו הוא אומר שלא רק שהתורה פותחת בגמילות חסדים ומסיימת בגמילות חסדים, כי התורה מדברת על הקדוש ברוך הוא שהלביש את אדם וחווה, זה בהתחלה, וקבר את משה רבינו, אלא החפץ חיים פותח פרשה פרשה, ממש עובר איתנו פרשה פרשה ומראה איך כל עניין זה גמילות חסד. אבל באמת מה התכוונו חז"ל לומר לנו שהתורה פותחת בגמילות חסד, כי בראשית ברא אלוקים זה עצמו חסד, והמידה של חסד זה להיות קשור לריבונו של עולם, כי הקדוש ברוך הוא כולו חסד. למה? הרב דסלר, זכר צדיק לברכה, שיש לו ספר מכתב מאליהו, בטח שמעתם על הספר, יש לו שני קונטרסים על עניין של החסד, כדאי לקרוא את זה וללמוד את זה. הוא היה בהתחלה בליטה, אחר כך היה באנגליה, בגייצט, בסוף ימיו היה בפונוויץ'. הוא אומר שהעולם מתחלק לנותנים ומקבלים. העולם מתחלק לשניים. יש כאלה שהם כל הזמן נותנים, ויש כאלה שהם כל הזמן מקבלים. יש הרבה כאלה שבאמצע, אבל בתוך הבאמצע יש כאלה שהחלק של הנותנים גדול יותר, החלק של הנתינה, ויש כאלה שהחלק של הקבלה גדול יותר, אבל יש מישהו שהוא רק נותן. מי זה? ריבונו של עולם. ריבונו של עולם הוא רק נותן. הוא לא מקבל מאיתנו שום דבר, הוא לא צריך מאיתנו שום דבר. בראשית ברא אלוקים זה הכל נתינה. ולכן אדם באופן טבעי, אם אנחנו לא היה לנו את הנשמה של הצלם אלוקים, החיות הן לוקחות אחת מהשנייה, הן אוכלות אחת את השנייה. הצד הבהימה שבאדם, הגוף, בא לקחת. וכל הזמן המלחמה של הגוף והנפש, זה האם אנחנו הולכים לצלם אלוקים שלנו, ולהיות מהנותנים, או להיות הבהמיים ולוקחים. ולעצם, כל הזמן, על הסקאלה הזאת, זה להיות השאלה היא, האם אתה דומה לריבונו של עולם, או חלילה, מתרחק ממנו. כן? וצלם אלוקים, זה להיות שייך לריבונו של עולם, שהוא שייך לעניין של הנותנים. אני רוצה להגיד, כולם מכירים מדרש מסוים, אבל צריך להבין אותו. אני חושב שכולם שמעתם. אברהם אבינו, איש החסד, זוכר חסדי אבות, חסד לאברהם, כולם יודעים. אברהם איש חסד. אנחנו אבל היינו יכולים לחשוב, למה אברהם גומל חסדים? ודאי, הוא רוצה להתקרב לריבונו של עולם, נכון? אבל תראו, חז"ל אומרים שאברהם אבינו וירא אליו השם באלוני ממראה, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. אברהם היה אחרי ברית מילה, והוא ישב בפתח האוהל. והנה שלושה אנשים באים לקראתו. הוא רואה שלושה אנשים. וירוץ לקראתם. ואז כתוב ויאמר, א' ד' נ' י', אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. יוקחנה מעט מים. לפי חז"ל, האלף דלת נון יוד, זה שם השם, זה מחלוקת באמת, אבל ככה מסבירים. חז"ל אומרים, תשמעו, לא היינו מאמינים. הקדוש ברוך הוא בא לבקר את אברהם, קדוש ברוך הוא, יש ביקור יותר גדול מהקדוש ברוך הוא, כן? קדוש ברוך הוא בא לבקר חולים, בא לבקר את אברהם אבינו. אברהם אבינו רואה שלושה אנשים בחוץ, עוברים, ואברהם אבינו אומר לריבונו של עולם, סליחה ריבונו של עולם, סליחה שאני צריך לעזוב אותך, אבל אני צריך ללכת, יש פה שלושה אנשים שאני צריך לקבל אותם ולהכניס אותם, לעשות הכנסת אורחים, אז תסלח לי שאני משאיר אותך פה לבד. וחז"ל אומרים, גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה, ולומדים את זה מאברהם. הגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. כי אברהם עזב את הקדוש ברוך הוא כביכול עזב, כדי לקבל אורחים. עוד איזה אורחים? שלושה ערבים שהיו נראים. איך אפשר להבין את זה? התשובה היא שלקבל את הקדוש ברוך הוא זה מאוד דבר גדול, ממש נפלא מאוד. אבל אתה מקבל את הקדוש ברוך הוא ומתקשר אליו באופן פסיבי. אבל לקבל אורחים, אתה דומה לקדוש ברוך הוא בהנהגה. אתה ממש עושה את מה שהקדוש ברוך הוא עושה. מה הוא גומל חסדים? אף אתה גומל חסדים, אתה דבק בדרכיו. אברהם אבינו מלמד אותנו שאתה יכול להתקשר לקדוש ברוך הוא בדרך עוד יותר חזקה מאשר לשבת ולדבר עם הקדוש ברוך הוא. אתם, זה דבר שלא היינו מאמינים. אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה דבר נפלא מאוד. אבל הקדוש ברוך הוא בא ומדבר איתך ואתה מדבר איתו. אבל כשאתה מקבל אורחים, אתה עושה את מה שהקדוש ברוך הוא עושה, אתה דבק בו, כי הוא גומל חסדים, אתה גומל חסדים. וזה הדרגה הגבוהה. קדוש ברוך הוא לא כעס על אברהם אבינו, להפך. הוא אומר, הנה אברהם אבינו יודע מה זה. אברהם אבינו יודע מה זה. וכל מה שאנחנו מתבקשים בחיים, זה כל הזמן להיות דומים לקדוש ברוך הוא, ולגמול חסדים. הרבה פעמים מדברים על צדקה. אבל צדקה זה דבר גדול מאוד, אבל צדקה זה סוג אחד של גמילות חסדים. חז"ל אומרים שיש צדקה ויש גמילות חסדים. ויש הבדל. צדקה זה תמיד עם כסף וזה רק לעניים. חז"ל אומרים גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה. גמילות חסדים זה יותר מן הצדקה. למה? כי צדקה זה בממון, בכסף, וגמילות חסדים זה בגוף. אתה בעצמך תורח, אתה לוקח ממישהו להגיד לבקר חולים, זה סוג של גמילות חסדים. כן, אתה בגוף עושה את זה. נותן, מכניס אורחים, אתה עושה את זה בגוף. צדקה לעניים, גמילות חסד יכול להיות גם לעניים, גם לעשירים. גם לעניים, גם לעשירים. חז"ל אומרים, צדקה זה רק לחיים. גמילות חסד יכול להיות בין לחיים, בין למתים, קבורה. מה חז"ל רוצים להגיד לנו? שאתה יכול, רק תפתח את העיניים. אנחנו אומרים כל יום בבוקר, אילו דברים שאדם אוכל פירותיהם. בנות גם אומרות את זה? בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא. ואילו הם? כיבוד אב ואם וגמילות חסדים, השכמת בית המקדש, שחרית הכנסת תוכים וכחולים. מה מיוחד בהם? שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא. מה זה? זה שיש שכר בעולם הזה, אבל השכר הוא רק הפרי, אבל הקרן קיים לעולם הבא. מה המיוחד? למה זה? למה אם בן אדם אוכל מצה בפסח, זה לא אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא? זה הכל מצוות שקשורות לגמילות חסדים, לבן אדם לחברו. כי עולם חסד ייבנה. הנה אנחנו חוזרים שוב לזה שהעולם נבנה על חסד. הקדוש ברוך הוא ברא עולם בחסד, אבל לא כתוב עולם חסד נבנה. עולם חסד ייבנה, הוא כל רגע ורגע נבנה בחסד על ידי החסד הזה שלנו. וכשאדם עושה חסד עם חברו, אז הוא גם מקיים מצווה, אבל הוא גם מקיים ברגע זה את העולם. ולכן אדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא, זה הכל דברים שבין אדם לחברו, ואתה עושה עכשיו את העולם יותר טוב, ואנשים אוהבים אותך, ואם אתה עוזר לאחרים, אחרים יעזרו לך, אבל גם אם אחרים לא יעזרו לך, אתה עשית את העולם יותר טוב, זה אוכל פירותיהם בעולם הזה. והקרן קיימת לא לעולם הבא. אתם יודעים, לפעמים אנחנו חושבים, אם אדם פותח את העיניים, הוא יכול לעשות גמילות חסד בלי סוף. לא צריך בשביל גמילות חסד ללכת לבית חולים או לחפש עניים. לפעמים עם החברה בחדר אפשר לעשות גמילות חסדים. אם לחברה בחדר עכשיו עצוב, אם עכשיו היא צריכה איזושהי עזרה, אפילו בדבר קטן. אתם יודעות שהספר של החפץ חיים, למשל אהבת חסד, מדבר על גמילות חסדים, שזה בעצם הלוואה. לעשות הלוואה, להלוות כסף למישהו שהוא עכשיו צריך. החפץ חיים סיפר אחרי הפטירה של החפץ חיים, עגלון. עגלון זה בעל עגלה, איך אומרים, זה פעם היה, זה דרייבר של פעם, אבל דרייבר עם סוסים, לא דרייבר של זה.
וואגן דרייבר.
אה?
וואגן דרייבר.
הם היו בדרך כלל אנשים שעבדו כל היום. איך זה ככה? רואים את זה בתמונות של פעם, כן. אז בא פעם יהודי כזה לחפץ חיים, אמר לו, אתה מדבר כל כך הרבה על עולם הבא ועל קיום מצוות, מה אני יכול לעשות? מה אני? אני עובד מהבוקר עד הערב. הוא אומר לו, תשמע, אתה גם מרוויח כסף. תיקח מהכסף שאתה מרוויח קצת, עוד איזשהו שקל, שניים, כל פעם תשים מהצד, ותתחיל לעשות גמח קטן, אבל לתת לאנשים, להלוות להם לצורכי שבת. העגלון, הבעל הגולה הזה, הוא בעצמו לא היה מיליונר, אתם יכולים להבין. אבל גם האנשים שנסו איתו בעגלה או השכנים שלו, הם היו עוד פחות. אז היהודי צריך לקנות איזה חלה לשבת או איזשהו דג תלווה להם. והיהודי הזה סיפר שלאט לאט הוא באמת אסף עוד שקל ועוד שקל והקים גמח, לא גמח גדול. אבל הנה, הוא הצליח רק לפתוח את העיניים. אפשר על ידי עזרה לראות מה הוא צריך, מה הוא צריך, מה אני יכול לעזור. הזכות הגדולה שיש לכם, לא הרבה זמן יהיה לכם להיות ככה בפנימיה, ביחד, בנות, שנמצאים 80-90 בנות ביחד, אז זה לפעמים בלגן וכאב ראש, אבל יש לכם הזדמנות פז לגמילות חסד על ימין ועל שמאל, רק לפתוח את העיניים. אפשר לפתוח את העיניים ולהרים מצוות מתחת לרצפה. כן, להרים גמילות חסד, אפשר לעשות את זה, זה ממש דבר. יותר מזה, לא זוכר איפה ראיתי באחד הספרים. בעצם נראה שכשאנחנו מתפללים, אנחנו אגואיסטים. אגואיזם. מתפללים לעצמנו. תן לנו רפואה, תן לנו פרנסה, תן לנו, כן, תן לנו שפע. אבל אנחנו מתפללים לשון רבים. זה כבר הופך את זה לחסד. אתה לא חושב על עצמך לבד, אתה חושב על האנשים האחרים. אנחנו בתפילה שלנו יכולים להפוך את הכל להיות לשון רבים. כתוב בספרים שהזכות הגדולה של חסד היא שהאדם מפסיק להיות איש פרטי. הקדוש ברוך הוא מסתכל עליו ככלל. אתם יודעים שיש אצל הקדוש ברוך הוא הנהגה של פרט והנהגה של ציבור. למשל, יש תפילת יחיד, שזה תפילה, אבל יש תפילה של ציבור. כשאדם הוא גומל חסד, הקדוש ברוך הוא מסתכל עליו כאיש כלל, ויש לו את הזכויות של כלל. וזה מהלך אחר לגמרי. בספרים, בספרי המוסר כתוב שאם ראש השנה ויום כיפור, אם אדם רוצה לזכות בדין, שיעשה כענייני חסד בדווקא. למה? כי הקדוש ברוך הוא מסתכל עליו כאיש כלל. לפעמים זה משנה את המזל. בטח כולכם מכירים את הסיפור עם הבת של רבי עקיבא. רבי עקיבא הייתה לו בת שאמרו שביום החתונה היא צריכה למות. ראו החוזים בכוכבים שביום החתונה היא צריכה למות. והנה ביום החתונה, סיפור מוזר. והנה ביום החתונה, כל העסק גדול, בת של רבי עקיבא, רבי עקיבא היה כבר גדול הדור והעשיר, אז כתוב שפתאום הגיע איזשהו עני וביקש אוכל, אבל אף אחד לא שם לב לעני הזה. והבת של רבי עקיבא, הקלה, שהיא הייתה קלה, ראתה אותו ורצתה ללכת ולרוץ לשם. אז היא הלכה וחיפשה אוכל, אבל כדי שהיא תוכל גם ללכת ולרוץ בקלות, אני לא מבין כל כך בעניינים של נשים, היא הייתה צריכה להוריד איזה סיכה מהראש, סיכה, והיא תקעה את הסיכה בקיר שם, ורצה לתת אוכל לעני, הקלה בעצמה. וכשהיא חזרה, ככה כתוב בחז"ל, היא ראתה שבסיכה הזאת תקוע נחש, נחש שנהרג, שזה הנחש שלפי החוזים בכוכבים היה צריך. חז"ל אומרים, צדקה תציל ממוות. מה הסיפור המוזר הזה בא לספר לנו? חז"ל אומרים, מזל, חוזים בכוכבים זה דבר אחד, אבל חסד עושה את הדבר מעבר לזה. אז יש פה דין אחר, מהלך אחר. יש כאן כל הדברים האלה, זה מהלך אחר. וגם הזכות הגדולה, אדם מגיע אחרי 120, מסתכלים עליו כאיש כלל ולא כאיש פרט. כל מה שאנחנו מצווים בחיים, כל החיים, זה לצאת מהאגו שלנו ולהיות יותר ויותר קרובים לצד שלנו של צלם אלוקים. הרב דסלר בקונטרס שלו עומד על דבר מדהים. אנחנו חושבים שכשאתה נותן אז זה נהיה קשה לך וזה מסירות. לפעמים אדם חושב, את מי אני אוהב? את מי שאני הכי מקבל ממנו. והרב דסלר עומד על הדבר הגדול הזה, שהאהבה האמיתית היא מכוח הנתינה. מי נותן הכי הרבה למי? ההורים לילדים, אמא לבן, אמא לבת, זה הנתינה הכי גדולה. והאהבה הכי גדולה, זה האהבה של אמא לבן או אמא לבת. הרי כל הזמן נותנת, אומר הרב דסלר דבר עמוק, האהבה והאהבה של אמא לבן או אמא לבת היא אהבה יותר גדולה מאשר אהבה, יש אהבה של הבן לאמא והבת לאמא, אבל היא לא מגיעה לאהבה הזאת. למה? כי מי שנותן אוהב יותר. עצם הנתינה. ולמה? שוב מהנקודה הזאת של צלם אלוקים. אתה נותן, אתה נהיה יותר טוב, אתה יותר קשור לצלם אלוקים, אתה נהיה יותר רוחני, אז גם הנקודה של האהבה היא נקודה רוחנית. אגב, הרב דסלר אומר, אני מברך את כולכם שתזכו להתחתן בעזרת השם במהירה ולמצוא את בני זוגכם. הרב דסלר אומר, מה הברכה שאני מברך חתן וכלה ביום החתונה? הוא אומר, חתן וכלה כל הזמן אוהבים, רוצים לתת ולתת. הוא אומר, נכון, כי זאת האהבה האמיתית, הרצון לתת. אוי ואבוי לזוג שמחכים כבר לרגע שאני אקבל. ברגע שכל אחד מבני הזוג רק מחכה לקבל, מפה כבר מתחיל העסק לא להיות בסדר. כן, אהבה זה אהבה של נתינה ונתינה ונתינה. ושוב, למה? כי זה הנקודה הגדולה של צלם אלוקים. אני רק רוצה לסיים עם שני סיפורים. בספר הזה של אהבת חסד יש סיפורים גדולים על החפץ חיים. אולי שלושה סיפורים. א', החפץ חיים, הבן של החפץ חיים מספר שבבית שלהם לא הזמינו אף פעם רופא. אני לא אומר לכם לעשות את זה, כי גם אני לא עושה את זה, כן? אני גם אזמין רופא, כן? אבל רק שתבינו איך זה. לחפץ חיים היה מותר לעשות ככה. אבל מספר הבן של החפץ חיים בבית שלהם אף פעם לא הזמינו רופא. כשהיה ילד חולה, החפץ חיים היה אומר לאשתו לאפות 10 כיכרות לחם, לחלק אותם לעניים, הייתה חוזרת הביתה, יום יומיים הילד היה בריא. זה היה הדוקטור של במשפחת החפץ חיים. אני לא אומר לכם לעשות את זה, אבל כן, גם אני לא עושה את זה, אנחנו לא סומכים על הנס, אבל זה היה הדוקטור של משפחת החפץ חיים. עוד סיפור שיש שם, החפץ חיים, בא מישהו פעם, החפץ חיים הגיע פעם לוורשה או משהו, היה איזו כנסייה גדולה, כינוס גדול, ורצו להיכנס אליו ולשאול אותו, אבל היה מאוד מאוד לחוץ, היה מאוד אנשים, אבל היה איש אחד מאוד גדול וחשוב, יהודי עשיר וגם בעל חסד מאנגליה, שביקש להיכנס, והוא ביקש מהמשם שיכניס אותו לחפץ חיים, והוא הכניס אותו. אז המשמש הכניס אותו לחפץ חיים, הוא אמר שיש לו שאלה מאוד דחופה לחפץ חיים. הוא יושב, החפץ חיים בדיוק גמר לאכול, ואמר את הפרק בתהילים, מזמור לדוד, אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי. ואז הוא פונה ליהודי העשיר הזה ואומר לו, הוא לא ידע למה הוא בא, עוד לא התחילו לדבר. הוא אומר, מה זה המילים האלה? אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי. טוב וחסד זה דברים טובים. לרדוף מישהו, מה התרגום של מילה באנגלית של רדיפה? רדיפה זה כשרודפים מישהו זה לא טוב. Yeah. מה זה המילים האלה? אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי. זה תרתי דסתרי. אז החפץ חיים, כל זה הוא מדבר לאיש הזה, אומר לו, לפעמים יהודי מרגיש, הוא עושה חסד, אבל פתאום הוא רואה שמרוב שהוא עושה חסד, אז כל הזמן באים אליו, אין לו רגע שקט, זה בא אליו וזה בא אליו, ודופקים לו בדלת בשעה כזאת, ודופקים לו בדלת בו עכשיו, ומזיקים אותו. הוא רואה שבגלל שהוא עושה חסד, אין לו מנוחה ושקט, והוא רוצה, אומר, די, גמרנו שקט. אומר דוד המלך, הלוואי שאלה יהיו הצרות שלי. אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי. שטוב וחסד זה יהיה הרדיפה הגדולה שלי. ולא שירדפו לי דברים אחרים. חפץ חיים גמר להגיד את זה. והנה השיר הזה קם, אומר תודה למשמש והולך. המשמש אומר לו, אתה באת לשאול משהו יותר חפץ חיים. למה אתה קם והולך? אז הוא אומר לו, אתה לא תאמין. אבל בדיוק על זה באתי לשאול את החפץ חיים. אני מתעסק עם חסד, ואשתי אומרת לי, תעזוב את זה, כי לא נותנים לך מנוחה, וכל הזמן מטרידים אותך, וגם אני בעצמי כבר הרגשתי שאין לי כוח לזה, ואמרתי לעצמי, צריכים לעזוב. והנה אני שומע מחפץ חיים, אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי. אז באמת, לפעמים, וזה קורה, לפעמים אנחנו טובים, וטוב שאנחנו טובים, אבל פתאום אנחנו מרגישים, יש מילה בעברית, אני לא יודע אם יש מילה באנגלית, לתרגום לזה, פרייר. לא, יש, יש משהו במקום פרייר. מרגישים שמרוב שאני זה, שזה מנצלים אותי כבר וכולם. אז דוד המלך אומר, שתהיו פריירים של טוב החסד. זה מה שדוד המלך אומר לנו. והדבר האחרון, לפעמים צריך להיות חכמים בגמילות חסד. יש, בצדקה כבר חזל אומרים לזה, צריכים לתת לפעמים לעני שלא יתבייש ולתת לו מתן בסתר, אבל לפעמים גם בגמילות חסדים, ויש אנשים חוכמה, לפעמים בן אדם לא רוצה לקבל טובה, אתה צריך לעשות לו בצורה נוחה. אני רוצה לספר לכם סיפור ועם זה לגמור. היה, אתם יודעים שפעם בפולניה וברוסיה היו יהודים שהיו גרים ביערות והיו להם קרצ'מר כאלה בתי אחוזה שהם היו, ולפעמים היו אנשים הולכים ביער או משהו כזה ונתקעים שם, זה היה סוג של בית מלון. והיה יהודי אחד שהיה יהודי חסיד, אפילו היה קצת מפורסם שהוא יהודי טוב, ופעם ביום שישי, ממש לפני כניסת שבת, חורף ושלג, ופתאום דופקים לו בדלת שני יהודים, גם כן, חסידים שומרי שבת, דופקים לו בדלת ואומרים לו, או, טוב שהגענו לפה, אנחנו הלכנו פה ביער ונתקענו בגלל שיש שלג, וכבר לא ידענו איפה נעשה שבת, אנחנו יכולים לעשות אצלך שבת? אז הוא אומר, כן, אתם יכולים לעשות אצלי שבת. אבל תדעו לכם, אצלי שבת אני אתן לכם. יש לי כל מה שאתם רוצים. אבל אצלי שבת זה יקר מאוד. אתם תצטרכו לשלם, כל אחד מכם, לפחות 500 רובל, שזה סכום גדול, שניכם זה יצא 1,000 רובל. מה 1,000 רובל? מה זה? אתה לא... זה ככה זה אצלי. יכולים לעשות פה שבת? אבל בשביל זה תקבלו מה שאתם רוצים, אבל זה יעלה לכם הרבה כסף. טוב, מה הם יעשו? זה שבת נכנסת, יהודי, שלם. הם יושבים, נכנסים, ואז הם יודעים שהם משלמים למלון הזה. הם אומרים, טוב, תבוא, תביא לנו את זה, תביא לנו את זה. יושבים שם, מזמינים מכל דבר 4 מנות, תביא לנו את זה, מיטה, למה המיטה פה? תן לנו את המיטה יותר טובה, תן לנו 4 קרים. בקיצור, לוקחים, אוכלים בשביל ה-500 רובל האלה, לא הגיעו לשלם 500 רובל, אבל אכלו טוב טוב. נגמרת השבת, שבת מנוחה, עושים הבדלה, טוב, ממשיכים לקראת הדרך, אומרים, טוב, הייתה שבת נעימה, מוציאים כל אחד 500 רובל ונותנים לו. אומר לו, אתם חושבים שאני אקח על הכנסת אורחים כסף? מה, אני יצאתי מדעתי? מצווה כזאת הגיעה לידי, אני אקח כסף? אז הם אומרים לו, אז בשביל מה עשית את זה? מה, אני רציתי שתרגישו כמו בבית, ואני רואה שהרגשתם כמו בבית. הנה הרגשתם כמו בבית, אחרת הייתם מבקשים ככה ולא בבית. ככה הרגשתם כמו בבית. זה גמילות חסד מתוך מחשבה. ואפשר אדם לעשות כאין זה בכל מיני דברים אחרים. יהי רצון שנזכה לקיים גמילות חסד בגופנו, בממוננו, לחשוב על האחרים, להידבק בצלם אלוקים, ובאמת, שוב אני חוזר, שהדברים האלה יהיו לעילוי נשמת יאיר בן רבי חיים ויפה, ושיהיו הדברים לזכרו ולעילוי נשמתו. שלום.